טוב, אנחנו כבר מתקרבים לסוף הסדרה. בעצם מה שנשאר לנו זה, אני רוצה לדבר קצת על הפלטוניות במדע ובמתמטיקה. זה בעצם שני הפרקים המסיימים של הסדרה הזאת. היום אני רוצה לדבר על הפלטוניות במדע. וכדי להציג את ה... רגע. כדי להציג את העניין הזה, אני רוצה לעקוב אחרי איזשהו מאמר שכתבתי בהקשר הזה, וזה דווקא מתחיל מהיבט, מביקורת על איזה מאמר תורני. היה, לא היה, עדיין כנראה יש, בחור בשם מתן בנימין, אני לא מכיר אותו, הוא כתב מאמר בבדד, כן, זה הכתב עת שיוצא בבר אילן, בכל דרכי חדאהו. אז ראשי תיבות זה בדד. אגב, שומעים אותי טוב?
שומעים.
כן?
כן.
אוקיי. שמתי את הדבר הזה עכשיו במקום השני מאתמול, אני מקווה שזה בסדר. אז הוא
טוב
כתב
יותר מאתמול.
מה?
טוב יותר מאתמול.
אוקיי. אז הוא אמר, אז הוא כתב שם במאמר, הוא רצה להגן על הצורך לדון לכף זכות. והוא רצה לתלות את זה בעקרון התאר של אוקאם. התאר של אוקאם זה עיקרון שאומר לנו לבחור את הפירוש הפשוט ביותר, או את המודל הפשוט ביותר כדי להסביר אוסף נתון של עובדות. אם יש לנו כמה הסברים אפשריים, אנחנו בוחרים את הפשוט ביותר. והוא רצה להשתמש בתאר של אוקאם כדי לבסס את האפשרות לדון לכף זכות. אני אגיד בקצרה את מה שהוא אומר, כי זה נותן את ההקשר. הטענה שלו היא שהדרישה לדון לכף זכות לא באמת מיועדת להגיע לאמת, כן, לאמת העובדתית. כשאתה דן מישהו לכף זכות, זה לא שאתה באמת מסביר מה היו המוטיבציות שלו ולמה הוא עשה את מה שהוא עשה. מה שאתה צריך זה להציג תמונת עולם קוהרנטית, באופן שהיא לא סותרת בהכרח את העובדות, ואז אתה אומר, טוב, אז אני מניח לגבי הבן אדם הזה שהתמונה היא התמונה הזאת, המפרגנת יותר, כן, עקרון החסד, ולא הפרשנות שמוציאה אותו רע יותר. אבל לא שאתה באמת טוען שזאת הייתה המציאות לגביו, אלא אתה טוען שיש אפשרות שזאת המציאות לגביו, ומבחינתך זה מספיק. זאת אומרת, זה המשמעות שהוא נותן לדרישה לדון לכף זכות. זה יכול להיות אפילו עם הפרשנות הזאת רחוקה מהשכל הישר, ויש לה סבירות מאוד נמוכה, לא משנה. זה המשמעות של לדון לכף זכות. כן, המשנה באבות, והווה דן כל אדם לכף זכות. זאת הנחה ראשונה. הנחה השנייה שלו זה שהתער של אוקאם, גם הוא בעצם עובד בצורה דומה. התאר של אוקאם בעצם אומר לנו שאם יש לנו שתי פרשנויות, או שתי תיאוריות אם תרצו, שמסבירות את העובדות המסוימות שבהן אנחנו עוסקים, אנחנו נבחר את הפירוש הפשוט יותר. בניסוח המקורי של אוקאם, הכוונה לבחור את הפירוש עם מספר הישים הקטן ביותר. התיאוריה עם מספר הישים הקטן ביותר, כשבעצם המטרה שלו זה להגיע לקיומו של אלוקים. וזה תיאוריה שכוללת רק יש אחד והוא יכולה להסביר את הכל, theory of everything, מה שנקרא. אני חושב שזה בדיוק, עוד פעם, לא קראתי, אבל ראיתי את התיאור. יש ספר של הרב קלנר, שנקרא פנאטיזם ומשהו וכלליות, לא זוכר משהו כזה. פלורליזם, פנאטיזם וכלליות, אני חושב, זה נקרא. ושם בעצם זאת הטענה שלו, שהתיאוריה הדתית יש לה יתרון, בגלל שהיא מבססת את הכל על יש אחד, על אלוקים. וכיוון שככה זה, מבחינת התאר של אוקאם, זה עדיף. זה בסך הכל לחזור על הטיעון של אוקאם. אבל היום כשאנחנו משתמשים בעקרון התאר של אוקאם, אנחנו משתמשים בו במשמעות רחבה יותר. זאת אומרת, אנחנו משווים בין שתי פרשנויות או שתי תיאוריות, ואנחנו בוחרים את הפשוטה יותר, אבל הפשטות זה לאו דווקא מספר הישים המינימלי, אלא גם פשטות תיאורטית. זאת אומרת, אם אתה יכול לתאר את זה עם קו ישר, אתה לא מצמיד לזה פרבולה או סינוסואידה. אוקיי? זאת אומרת, ההסבר הפשוט ביותר, בלי קשר דווקא למספר הישים שבהם מדובר, אלא אתה רוצה תיאור פשוט ביותר, עם מספר פרמטרים קטן ביותר וכדומה. זה עקרון התאר של אוקאם. אומר מתן בנימין, שם הוא כותב, שזה שתיאוריה א' היא יותר פשוטה מתיאוריה ב', זה לא אומר בשום צורה שהיא גם יותר נכונה. אז למה שאני אבחר את התיאוריה הפשוטה יותר? וכיוון שכך, אז הוא טוען שבעצם זה כלל מתודולוגי. זאת אומרת, לא שאני באמת טוען שהפשוטה היא גם נכונה יותר, אלא אני טוען שאם יש לי שתי תיאוריות ושתיהן מציעות הסבר לעובדות, אז למה שאני לא אקח את הפשוטה יותר? אין סיבה להשתמש במסובכת אם הפשוטה עושה את אותה עבודה. אבל זה לא בגלל שהפשוטה היא נכונה יותר, אלא הן שקולות. כרגע, לפי המידע שבידיי כרגע, הן שקולות. וכיוון שכך, אז אני בוחר את הפשוטה יותר, כי פשוט יותר נוח להשתמש בה. ושוב פעם, אתם רואים את הלוגיקה, הטענה היא שהתער של אוקם הוא לא כלי שמכוון אותנו אל האמת. אני לא בוחר את התיאוריה הפשוטה כי היא האמיתית, אלא זה כלל מתודולוגי איך לבחור הסבר. ומה שבעצם הוא מדגים דרך התער של אוקם, זה שהרבה פעמים כשאנחנו ניצבים מול עובדות מסוימות, ואנחנו מחפשים להם הסבר, אנחנו לא רק מחפשים את ההסבר הכי אמיתי. זאת אומרת, לא תמיד הבחירה נעשית לפי קריטריונים של מה הכי סביר או מה הכי אמיתי. לפעמים יש קריטריונים מתודולוגיים, כמו הפשטות בתער של אוקם, ולכן הוא בעצם טוען, זו הטענה השנייה שלו. זאת אומרת, הטענה הראשונה שלו זה שהתער של לדון לקו זכות, זה לא כלי להגיע לאמת. אני לא טוען שאם אני דן מישהו לקו זכות, אז זה ההסבר האמיתי למה שהוא עשה, אלא זה כלל מתודולוגי. אחרי זה הוא אומר, הנחה שנייה, התער של אוקם גם הוא כלל מתודולוגי. הוא לא כלל שבעצם אומר מהי האמת, הוא כלל מתודולוגי. הטענה השלישית שלו זה שאפשר להשתמש בתער של אוקם כדי להצדיק את הדרישה ההלכתית לדון לקו זכות. כי אתה רואה שבעצם גם בהקשרים אחרים, מדעיים וכדומה, אנחנו מאמצים הסברים לאו דווקא בגלל השיקול שהם היותר נכונים, אלא משיקולים מתודולוגיים כאלה או אחרים. זה פחות או יותר נדמה לי הסכמה של מה שהוא כתב במאמר שלו. עכשיו, אני ברור שכדי להתווכח איתו, מספיק להתווכח עם אחת משלושת הטענות שלו. או ההבנה שלו בלדון לקו זכות, או ההבנה שלו בתער של אוקם, או הזיקה שהוא עושה בין זה לזה. זאת אומרת, האם התער של אוקם באמת יכול לבסס את הלדון לקו זכות או לא. אני חולק עליו בשלושת הטענות. זאת אומרת, אני חושב ששלושת הטענות לא נכונות. שלוש הטענות לא נכונות. ואני רוצה להסביר למה אני חושב כך. על כל אחת מהן, ומתוך כך אתם תראו איך אנחנו מגיעים לאפלטוניות. אז אני אתחיל בחובה לדון לקו זכות. כן? אז זה המשנה באבות. יהושע בן פרחיה וניתאי הארבלי קיבלו מהם. אפשר לראות את זה. פשוט משתף את המאמר ההוא. יהושע בן פרחיה וניתאי הארבלי קיבלו מהם. יהושע בן פרחיה אומר, עשה לך רב וקנה לך חבר, והווה דן את כל האדם לכף זכות. בסדר? ומה שאומר בעצם מתן בנימין, שאנחנו צריכים, יש לנו ציווי הלכתי או מוסרי, לא משנה, פרקי אבות זה לא בדיוק הלכה, אבל יש לנו איזשהו סוג של ציווי לאמץ פירוש אפילו דחוק לגבי המציאות, כי יש חובה לדון לכף זכות. עכשיו, הטענה הזאת בעצמה, אני רוצה אולי טיפה לחדד אותה, כי על פניה זה נשמע נורא, נורא בלתי סביר. כי מה זאת אומרת? אם זאת לא האמת, אז מה יש לי לאמץ את הדבר הזה? זאת לא האמת. למה זה גזירת הכתוב שאני צריך לחשוב לא נכון? אם אני חושב שזה לא נכון, אז אני לא יכול לאמץ את זה, כי זה לא נכון. אז זה לא, איך אפשר, כן, זה כמו הציווי, מה שחפץ חיים אומר, שיש איסור לקבל את הלשון הרע. כן? אולי צריך למייחש, אבל אסור לקבל. זאת אומרת, מה זאת אומרת אסור לקבל? אם זה נראה לי הגיוני, אז זה מקובל עליי. אי אפשר לאסור עליי לקבל משהו שאני מקבל אותו. נכון? זאת אומרת, אם אני חושב שהוא נכון, אז אתה יכול לאסור עליי עד מחר לקבל אותו, אבל הוא נכון, מה לעשות? בעיניי. אלא אם כן, תשכנע אותי שהוא לא נכון, אין בעיה, אז אני לא צריך ציווי לא לקבל את זה. השתכנעתי שזה לא נכון. אז יש פה איזשהו ציווי שהוא ציווי מאוד בעייתי. נדמה לי שאפשר לנסח אותו בצורה טיפה יותר סבירה, ולהגיד כך, כל עוד יש אפשרות לפרש את הסיטואציה באופן שהוא קוהרנטי עם העובדות, והוא מוציא את האדם טוב יותר, אז נכון שאם תשאל אותי מה באמת הוא עשה, הוא עשה את המעשה הרע. זה הפירוש הסביר יותר. אבל, כיוון שיש גם אפשרות פרשנית אחרת, אז אני לא יכול לחרוץ עליו משפט. זה כי אין המוציא מחברו עליו הראייה. כן? גם אם אני משוכנע שהנתבע חייב את הממון, זאת אומרת, יותר סביר שהוא חייב את הממון, ולא שהממון הוא שלו, עדיין הכלל הוא המוציא מחברו עליו הראייה. כל עוד לא הבאת הראייה נגדו, אנחנו לא נוציא ממנו את הממון. זה לא בגלל שאני חושב שהוא צודק, שהממון הוא שלו, אלא יש דיני ראיות. דיני ראיות אומרים שידו של המוחזק על העליונה, והתובע לא יזכה, אלא אם כן הוא הביא ראייה. אם הוא לא הביא ראייה, הוא לא יזכה. במובן הזה אפשר לפרש גם את הדרישה לדון לכף זכות באופן הזה. ולהגיד, אתה רואה בן אדם שעושה מעשה, שעל פניו הוא נראה מעשה רע. עכשיו, יש אפשרות רחוקה לדון אותו לכף זכות ולהגיד, לא, הוא בעצם התכוון לטוב, הוא טעה בהבנת המציאות, או שאולי אני טועה בהבנת המציאות, בעצם הוא עושה מעשה טוב, הוא איש טוב. אבל זאת אפשרות דחוקה. זאת אומרת, זה לא סביר, אבל זה אפשרי, זה קוהרנטי. אוקיי? זה לא סותר את העובדות, וזה עקבי. אז אני אומר, כיוון שיש אפשרות כזאת, אז אני לא יכול לחרוץ עליו משפט שהוא רשע. אם תשאל אותי מה אני באמת חושב, ודאי שהוא רשע. מה זה ודאי? כמעט בטוח שהוא רשע. אוקיי? אז אם הייתי צריך להמר מה נכון, ודאי שהייתי מהמר על זה שהוא רשע. אומרים לי, להמר, תאמר, תעשה מה שאתה רוצה במפעל הפיס. אבל לחרוץ משפט עליו, אתה לא יכול, כל עוד יש לך מוצא פרשני שמוציא אותו טוב. המוציא מחברו עליו הראייה. אתה רוצה להוציא אותו מחזקת הכשרות שלו, אתה צריך להיות מצויד בראייה חזקה כדי לעשות את זה. כל עוד יש אפשרות שהוא עדיין בחזקת כשרות, אני משאיר אותו בחזקתו. בסדר? זה כבר ניסוח שנדמה לי שהוא יותר קביל.
הרב, השאלה בכל זאת יותר טובה קצת מהתשובה. בבית דן, את כל האדם לקו זכות, לא מדובר על שופט, ולא מדובר על, 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 על פקיד של ממשלה, מדובר על אדם מהרחוב, שרואה כל אדם, ואומר על כל אדם הוא צריך לדון אותו קו זכות. לכאורה הרב אומר, אם אתה, הסבירות ההגיונית שלך, האינטואיציה והנתונים והעובדות מוכיחות שלך שהוא רשע, אתה צריך לחשוב שהוא לדון אותו קו זכות, אני לא יכול לחשוב.
לכן אני טוען, אני לא צריך לחשוב שהוא צדיק, אם תשאל את האמת הוא כנראה רשע. אבל אני לא יכול לחרוץ את הדין שלו.
אבל אתה לא שופט. אדם מדובר פה לשופט.
ברור, אני לא מדובר על שופט, מדובר על אדם מן השורה.
נו, אז מה זה עבד דן?
לחרוץ את הדין ולקבוע עליו שהוא רשע.
אני לא חותם על שום טופס, אני עומד ליד החבר, שואלים אותי מה אתה חושב, עליו רשע מרושע.
זה לא קשור לטופס.
אז אמרו לי, כן, אבל תדון אותו לקו זכות. אני לא פקיד של... מה זה דן?
זה לא טופס, זה לא פסק דין, אני מדבר על בן אדם פשוט. אפילו בחינוך, כשמדובר על בצדק תשפוט עמיתך, החינוך בסוף המשפט, בסוף המסווה של בצדק תשפוט עמיתך מוסיף, וזה ציווי על כל אדם, לא רק על שופט.
לא בדיוק. אני אומר, לכן זה מוכיח שבעצם לכל אדם יש נרטיב של טוב. לכל אדם, אם נעשה מאמץ, המשנה הזו באבות אומרת, תשקיע, או מי שאמר את זה, תשקיע מאמץ לדון אותו לקו זכות. ואם אתה תרצה, אם אתה תהיה עורך דין שלו ותקבל מיליון דולר לייצג אותו, פתאום תראה, יפתחו לך מעיינות הבינה ואתה תצליח לדון אותו לקו זכות. למרבה הפלא.
זה מה שאני אומר.
לא, אבל זה, את באמת להאמין בזה. לא, סתם יש אופציה כזו.
90% מהסיכויים שזה לא נכון, אז מה זה נקרא להאמין בזה?
זה אומר שנים אנחנו...
90% שהוא לא נכון.
אבל למה לא נפרש את זה בפשטות? כאשר אין נטייה לאחד הצדדים, אין לנו, אנחנו, זה שווה בשווה שככה או ככה, אז אומרים לך במקרה הזה, תדון לקו
זכות. אבל כתוב בבית כל האדם.
כל אדם במידה ואין לך משקל.
לא כתוב במידה, כתוב כל אדם.
לא כתוב, אבל אפשר להגיד שהכוונה, כאשר יש לך שתי אפשרויות, תדון כל אדם לקו זכות. אבל
אני... אם היינו באמת, באמת לא, אני חושב באמת ברמה האמיתית של כולנו, אם היינו רואים איזשהו מעשה רע של מישהו אחר, ואחר כך היינו משום מה נכנסים לנעליו, לאורו ולהיסטוריה שלו ולעבר ולנטיות ולגנים ולכל מה שהוא עובר, ופתאום היינו יכולים באמת להבין אותו, באמת להבין אותו, להגיד, אפשר להבין את ה... זאת אומרת, לדון אותו לקו זכות, לא?
להבין זה משהו אחר, להבין זה אומר...
הזכות לראות אותו כרשע, מרושע.
לא, זה אומר טיעונים להקלה בעונש. אני לא אומר על טיעונים להקלה בעונש.
לא אמרתי עונש.
אני מדבר על טיעונים לגבי עצם העבירה. אתם יודעים, יש את המקרה...
שאנחנו שואלים את ההורים של הפושעים, מה אתם חושבים?
לא, לא, אני אומר, יש רבי עקיבא למשל, יש את הסיפור הידוע במסכת שבת, על אותו פועל, אומרים שזה היה רבי עקיבא, אבל איזה פועל אחד שהבעל הבית לא שילם לו את הכסף, אז הוא בא לבעל הבית, הוא אומר לו, תגיד, למה לא שילמת את הכסף? אז הוא אומר, כי לא היה לי כסף. אמרתי, רב, אבל יש לך מלא כבשים. הכבשים משועבדות למישהו, מכרתי אותן כבר. אבל מה עם הבית שלך? הבית שלי משועבד. בקיצור, לא זוכר כבר בדיוק פרטי הסיפור, אבל כל ה... איכשהו המציא שם סיפורים בלתי סבירים בעליל, איזה צירוף נסיבות שכמעט אין סיכוי שהוא באמת קרה, והוא דן אותו לקו זכות. ובסופו של דבר התברר שזה גם היה נכון, אבל זה עוד פרשייה. אבל במצב כזה שבו באמת הדבר הזה הוא בלתי סביר, אז אפשר להגיד לי, תראה, תאמין בזה שזה נכון, כי 90% שזה לא נכון, אני עובד עם סטטיסטיקה, אוקיי? כל מה שאפשר להגיד לי, תראה, אתה אבל לא יכול לקבוע לגביו עמדה. אתה לא יכול, למשל, להתנהג כלפיו כאילו שהוא רשע. אתה יכול לחשוב, אם היו שואלים אותך מה אתה מהמר, אתה מהמר על זה שהוא רשע. אבל כשאתה עכשיו שופט אותו, נגיד, במובן של מה, איך אתה מתנהג כלפיו, איך אתה מתייחס אליו, אז כאן אני מתייחס אליו על הצד החיובי דווקא, למרות שהצד החיובי הוא רק 10%. אוקיי? זאת בעצם הטענה. עכשיו, זה פירוש שיותר מיטיב עם התפיסה הזאת. זה מזכיר את, כן, יש סיפור ידוע על רב חיים מבריסק, ששאלו אותו, שאלו אותו פעם, הרי כל מה שקיים בעולם, הקדוש ברוך הוא ברא בעולם, כנראה יש לו סיבה למה הוא ברא אותו. כל דבר צריכה להיות סיבה, אחרת למה שהקדוש ברוך הוא יעשה אותו? אז שאלו את רב חיים, למה הקדוש ברוך הוא ברא שכל עקום? למה יש אנשים עם שכל עקום? אז... כן, אפשר היה לשאול את זה על האבולוציה, דרך אגב. אז זו אותה שאלה. אם האבולוציה בעצם משכללת אותנו והופכת אותנו להיות יותר שרידים ובעלי יכולות יותר גבוהות, אז איך יכול להיות שיש אנשים עם שכל עקום? טוב, באבולוציה, אפשר להגיד אולי שלשכל עקום יש יתרון אבולוציוני גם. לא יודע,
זה... שיפור זה...
תמיד זה נכון.
שיפור לעומת העבר, אבל זה לא...
מה?
זה שיפור לעומת העבר. פעם היה יותר עקום.
זה רק שלב ביניים, זה עוד השתפר גם הלאה. אוקיי. בכל מקרה, אתה אופטימי, בכל מקרה, הרב חיים אמר שהקדוש ברוך הוא ברא שכל עקום כדי לדון לקו זכות. כשאתה מחפש סצנריו או הקשר או הסבר למעשיו של פלוני, אתה צריך להפעיל את מיטב השכל העקום שלך להגיע להסברים שהם לחלוטין בלתי סבירים, כדי למצוא איזושהי אופציה פרשנית להוציא אותו טוב. ולכן ברור שכל עקום, שזה בעצם התפיסה של מתן בנימין. נכון? זה התפיסה היא שבעצם אני צריך לחפש תחת לאדמה, לייצר איזושהי תיאוריה, כמו שעושים תמיד בלימוד עיון בישיבות. אם יש לך איזושהי תיאוריה קוהרנטית, אז הכל בסדר. אפשר להציג אותה כשיטה, אחת השיטות בסוגיה. המדד היחידי זה הקוהרנטיות, לא שכל ישר. אז הטענות בעצם אומרות שלדון לקו זכות זה איזשהו צו מוסרי. אבל, כשאנחנו מסתכלים במפרשי המשנה, אז למשל הרמב״ם, על המשנה הזאת באבות שמה, כותב כך. והווה דן את כל אדם לקו זכות, ועניינו, שאם יהיה אדם שאינו ידוע לך, לא תדע אם צדיק הוא או רשע, ותראה הוא עושה מעשה או אומר דבר, שאם יפורש באופן מה הרי הוא טוב, ואם תפרשהו באופן אחר הרי הוא רע, פרשהו כטוב, ואל תחשוב בו רע. אבל אם היה איש ידוע שהוא צדיק, הוא מפורסם במעשה הטוב, ונראה לו מעשה שכל תכונותיו יורו על היותו מעשה רע, ואין להכריע בו שהוא מעשה טוב, אלא בדוח הקרב מאוד, ובאפשרות רחוקה, צריך לפרש אותו כטוב. הועיל ויש צד אפשרות להיותו טוב, ואין מותר לחושדו. ועל זה יאמרו, כל החושד כשרים לוקה בגופו. עד כאן זה נראה מתאים להצעה שהצעתי קודם, נכון? אני בעצם מאמץ פרשנות דחוקה, למה? כי יש צו מוסרי להניח את ההנחה האופטימית יותר. עוד פעם, סטטיסטית זה פחות סביר. אבל אם אני חורץ משפט, אם אני קובע מה היחס שלי לבן אדם, איך אני מתנהל ביחס לבן אדם, אני צריך להניח את האפשרות המפרגנת. וכן אם היה רשע ונתפרסמו מעשיו, ואחר כך ראינו הוא עושה מעשה, שראיותיו כולן מורות שהוא טוב, ובו צד אפשרות רחוקה מאוד לרע, צריך להישמר ממנו ולא להאמין בו טוב. הועיל ויש בו אפשרות לרע, אמר מי... כי יחנן קולו אל תאמן בו, כי שבע תועבות בליבו. ואם היה בלתי ידוע, והמעשה נוטה אל אחד משני הקצוות, צריך בדרך המעלה שידון לקו זכות, איזה משני הקצוות שתהיה. אז הוא מחלק פה בין שלושה סוגי אנשים שאותם אני שופט. אם זה בן אדם צדיק, אז האפשרות, אני צריך לקחת אותו תמיד לכיוון החיובי, אפילו אם הכיוון החיובי הוא בלתי סביר. אם זה אדם רשע, אני צריך לקחת אותו לכיוון הלא טוב, אפילו במקום שהכיוון הלא טוב הוא בלתי סביר. שימו לב, זה קצת תפוך למה שהמשנה אומרת. זאת אומרת, יש עניין לדון אותו לכף חובה. כן, צריך להישמר ממנו ולא להאמין בו טוב. הועיל ויש בו אפשרות לרע. ואם מישהו שאתה לא יודע אם הוא צדיק או רשע, אז תדון לכף זכות כי שתי אפשרויות שקולות. מזכיר את ההצעה האחרונה שעלתה פה. אבל מה פשר ההבחנה הזאת בין שלושת הטיפוסים האלה? נדמה לי שמה שעומד מאחורי הטענה הזאת של הרמב״ם, זה...
הרב.
כן?
הרב, עוד פעם, זה דוגמה למה שהרמב״ם מראה לנו, שאדם צריך ויכול להאמין במה שהוא רוצה, כמו על האמונה באלוקים שזה מצווה, אז גם פה, אם אנחנו למשל נלך ליד ושם, ונביא תלמידים ליד ושם, ונסתכל על מה שהנאצים עשו, אז אפשר, מי שיתאמץ, אולי ימצא איזשהו דרך לדון אותם לקו זכות, נכון? אבל אנחנו לא רוצים לדון אותם לקו זכות, ולא צריכים, כי זה לא טוב לדון אנשים רשעים בקו זכות, כי הם ימשיכו לעשות רשע.
אתה ממשיך להניח את ההנחה, שמדובר פה בצו מוסרי, ולא בחתירה לאמת. אבל רגע, על זה בדיוק אני רוצה לדבר. יש, או שזה סובייקטיבי, זה בדיוק הנושא שלי היום, אני מגיע לזה. אני לא מסכים, אבל אני אסביר למה אני לא מסכים. מה שהרמב״ם בעצם אומר פה, לדעתי לפחות, זה בכלל לא צו מוסרי. אולי למעט המקרה השלישי. הוא אומר, אם אתה רואה אדם טוב, ידוע כצדיק, מפורסם, כן? עושה מעשה שהוא רע בעליל, אז זה פשוט לא סביר להגיד שהמעשה הזה הוא רע. לכן אתה דן אותו לקו זכות. למה להניח שמישהו צדיק יעשה מעשה רע? זה פשוט לא סביר. זה לא צו מוסרי, זאת האמת. ולכן למשל לגבי אדם רע, ידוע שהוא רע, אפילו אם האפשרות שהוא רע היא רחוקה, צריך לדון אותו לכף חובה. למה? תגיד שאין חובה לדון אותו לכף זכות. אבל למה צריך חובה לדון אותו לכף חובה? אין בזה שום היגיון. כי הרמב״ם מבין שהאמת היא שצריך לדון אותו לכף חובה. זאת האמת שהוא כנראה עשה את העבירה. למרות שזה לא סביר. כי הרי אתה מכיר אותו, אתה יודע שהוא רשע. רק המקרה השלישי, של בן אדם שאתה לא יודע מהו, או שבן אדם שאתה יודע שהוא בינוני, לא משנה, ויש לך שתי אפשרויות שקולות, אף אחת מהן לא יותר סבירה מהשנייה, במקרה כזה, אתה מאמץ באמת קריטריון של נטל הראיה. אתה אומר, כל עוד לא הוכח אחרת, אני אניח שהוא צדיק. אבל בכל מקום שבו יש פירוש סביר, אז הציווי לדון לקו זכות הוא לא ציווי מוסרי. הוא אומר, תאמץ את הפירוש הסביר. זה מה שהציווי הזה אומר. הדוגמה שהבאתי כבר לא פעם לעניין הזה, אתם רואים את גדול הדור רודף עם סכין שלופה אחרי נערה המאורסה. בסדר? ברשות הרבים, לעיני כל ישראל. עכשיו, יש לכם שתי אפשרויות. כל אדם אחר שהיה נמצא בסיטואציה הזאת, הייתי אומר, וואלה, הוא הולך לאנוס אותה או להרוג אותה, או לא יודע בדיוק מה, יש לו דין רודף, צריך להרוג אותו. אבל אם אני רואה את גדול הדור עושה את זה, לא סביר שזה מה שהוא עושה. אז אני ממציא המצאה. מה אני אומר? כנראה היא עבדה אצלו בבית במטבח, היא העוזרת שלו. היא שכחה אצלו את הסכין פשוט, שהיא הביאה מהבית, כשהיא חתכה את העגבניות. אוקיי? אז הוא רץ אחריה עם הסכין כדי להחזיר לה את הסכין. פשוט שכחה את זה אצלו בבית. עכשיו אתם מבינים שהאדם מן היישוב, כשאתם רואים אותו בצורה כזאת, יש לו איזה פנים ככה מאוד כועסות, אז ודאי לא תפרשו את זה בצורה כזאת. זה פירוש פחות סביר. אבל אם אתם רואים את גדול הדור בסיטואציה כזאת, כן, רב אריה לוין בסיטואציה כזאת, לא דווקא גדול הדור באומן הלמדני, כן? צדיק, שנמצא בסיטואציה כזאת, זה הפירוש הסביר. אני לא מפרש ככה כי אני רוצה לקיים את ציווי התורה לדון אדם לקו זכות. זה הפירוש הסביר. ואז בעצם יוצא שהציווי לדון לקו זכות הוא בעצם איסור. הוא לא ציווי, הוא לא מצוות עשה, הוא לאו. עוד פעם, לא הלכתי אלא מוסרי, אבל הוא לאו. מה זה הלאו? הלאו הוא אל תיקח אפשרות לא סבירה, על בן אדם. לפעמים יש לנו יצר לתת פרשנות לא סבירה למעשים של בן אדם. זה אסור לעשות. תעשה את הפרשנות הסבירה. לרשע תדון אותו לרשע, ואת הצדיק תדון אותו לקו זכות. אומרת, בעצם החובה לדון לכף זכות היא איסור לא לדון לכף זכות. היא איסור לאמץ פירוש שהוא לא סביר רק בגלל הטיות שיש לי. ומה שמוטל עליי זה לאמץ את הפירוש הסביר. זה הפירוש לדון לכף זכות. תראו, יש את זה בעוד בפרשי המשנה. יש ברטנורה למשל שמה.
הרב, אז האמירה של כל האדם, הכוונה היא לאדם מהסוג השלישי, שאנחנו לא מכירים?
או צדיק. הכוונה זה דוגמה, לדון לכף זכות, הכוונה, תדון בפירוש המתבקש.
אבל לגבי האדם שאתה לא מכיר, אם אני רואה אותו בסיטואציה הזו,
כן.
אז למה לפרשן אותו, כאילו, אתה יודע, בסיטואציה שהוא רודף אחרי נערה המאורסה עם סכין, אז מה, באמת לעמוד מנגד? אז הוא כרגע באמת למעשה, אבל...
לא, אם הוא רודף...
לא סביר לפרשן את זה ככה.
אמרתי, לגבי בן אדם שאתה לא מכיר אותו, אז פה יש מקום להתלבט. אפשר היה להגיד, אדם שאתה לא מכיר אותו, אז אתה לא יכול לשפוט אותו. כיוון שכך, אתה מאמץ דה פקטו את הפירוש המפרגן. כי נטל הראיה הוא עליך. כן? עוד פעם, אם תשאל אותי על מה אני מהמר, אז זה שאלה אחרת, אני בספק. על מה אני מהמר? 50-50. היית שואל אותי איך אני אתנהג, מה תהיה נקודת המוצא שלפיה אני אקבע את ההתנהגות שלי, אז זה צריך להיות נקודת המוצא של קו זכות. עכשיו, פה באמת זה קריטריון שהוא לא קריטריון של האמת. פה זה באמת קריטריון שאפשר לומר מוסרי. אבל זה רק בגלל שאין פה אמת. במקום שאין אמת מתבקשת, אז יכול להיות שמדובר בקריטריון מוסרי. אבל זה לא שהמשנה הזאת אומרת לי, תאמץ שכל עקום. למשל, אם האפשרות הזאת תהיה מאוד מאוד לא סבירה, אז גם אם האדם לא ידוע, יכול להיות שאני אדון אותו לכף חובה. עכשיו, הרמב״ם בלשונו נראה ממנו לא כך. כי הרמב״ם כותב, לגבי הלא ידוע, תראו, יש שם איזה לשון כזאת ש... ואם היה בלתי ידוע, והמעשה נוטה אל אחד משני הקצוות, הוא לא מדבר כששתי הפרשנויות שקולות. צריך בדרך המעלה שידון לכף זכות. איזה משני הקצוות שתהיה. בין אם זה יותר האפשרות הסבירה יותר, בין אם זה האפשרות הסבירה פחות. עכשיו, גם פה נוטה לאחד משני הקצוות, השאלה כמה נוטה. מה, גם במשהו שהוא בלתי סביר לחלוטין, אחוז אחד, גם את זה אני אאמץ. לא נראה לי שזה סביר. אבל, מצד שני, צריך לשים לב, שהאדם הזה, של האדם הלא ידוע, כן, לגבי אדם לא ידוע, יש בהלכה חזקת כשרות. אז אני אמור להתייחס אליו כאדם כשר. בשביל לקבוע שהאדם הוא אדם לא כשר, נדרשות ראיות. לכן בעצם יכול להיות שמה שהרמב"ם אומר זה עוד פעם המשך של אותו עניין. שמדובר באדם שלא ידוע לנו. כיוון שהוא לא ידוע לנו, הולכים אחרי חזקות, חזקת כשרות. ואז בעצם אני אמור להניח לגביו שהוא צדיק. שוב פעם, הנחה שהיא אולי משפטית, אבל עדיין זאת ההנחה הסבירה יותר נקרא, לפחות משפטית, גם אם לא עובדתית. זאת השאלה איך אנחנו מתייחסים לחזקת כשרות. אז לפי הפרשנות הזאת, אז גם המקרה השלישי של האדם הלא ידוע, הוא בעצם מקרה שבו אני לא, זה לא שאלה של הפלגה מוסרית. אלא כך באמת ראוי לעשות, זה דבר פשוט. אז אמרתי שגם גם הברטנורה משתמע ככה, הוא כותב שם, בבית דן כל אדם לכף זכות, כשהדבר בכף מאזניים ואין לו הכרע לכאן ולכאן, כגון אדם שאין לנו יודעים אם מעשה ואם צדיק אם רשע, ועשה מעשה שאפשר לדונו לזכות, אפשר לדונו לחובה, מידת חסידות היא לדונו לכף זכות. אבל אדם שהוחזק ברשע, מותר לדונו לחובה. שלא אמרו, אלא החושד בקשרים לוקה בגופו. מכלל דה החושד ברשעים אינו לוקה. כן, עוד פעם, האמירה בעצם די מקבילה לרמב״ם, יש הבדלים בניואנסים, אולי על זה אפשר להתפלפל, אבל זה לא הנושא שלי כרגע. אותו דבר רבנו יונה. ודן את כל אדם לכף זכות, פשוט מראה לכם כדי שתשתכנעו שזה לא פירוש אזוטרי למשנה. ובדן את כל אדם לכף זכות, זה מדבר עם אדם שאין יודעים בו אם הוא צדיק ואם הוא רשע. ואם מכירים אותו והוא איש בינוני, פעמים עושה רע ופעמים עושה טוב, ואם יעשה דבר שיש לדונו לכף חובה ויש לדונו לכף זכות בשיקול, שזה שקול, אין הטעיה. או אפילו לפי הנראה נוטה לכף חובה יותר, אתם רואים אצלו, מה שאני אמרתי ברמב״ם, אצלו כתוב במפורש. מדובר בהטייה מסוימת, אבל זה לא שאתה מאמץ פירוש בלתי סביר לחלוטין. אם משום צד יכול לדונו לזכות, יש לו לומר לטובה התכוון. אבל אין הדברים בצדיק גמור ולא ברשע גמור. אתם רואים שבאופן שיטתי, מפרשי המשנה, לא יודע אם כולם, אבל מפרשי המשנה העיקריים, מפרשים לא ככה את הציווי לדון לכף זכות. הציווי לדון לכף זכות לא דורש מאיתנו שכל לקום, הוא דורש מאיתנו שכל ישר. אין שום עניין להשתמש בשכל לקום.
אבל כמובן שהדוגמה שהבאנו עם הצדיק שרץ עם סכין, כמובן היא לא נכונה, היא לא קשורה לפה. כי במה אנחנו דנים? אנחנו דנים בעצם האם, מה יותר גרוע, להעניש אדם שהוא לא חטא, או לתת לו מתוך ספק גם...
לא, אני לא מעניש, אנחנו...
לא, אני אומר...
מאוד שופט.
לא משנה העונש, אני מתכוון. שאנחנו דנים בעצם מה יותר גרוע, להעניש אדם אם הוא לא חטא, או לתת לו ליהנות מהספק אם הוא כן חטא. מה יותר גרוע, מוסרית או לא יודע מה. פה, אם ההוא שרץ עם הסכין, זה לא רק לתת לה הוא ליהנות מהספק. פה, אם לא נעשה משהו, היא עלולה למות.
לא, כלומר, לא חשוב, אני עוד פעם.
הבעיה היא כבר לא רק
פילוסופית. לא, אני לא מדבר על השאלה האם להפעיל עליו את דין עודף. זאת עוד שאלה. נגיד שבסופו של דבר... הוא רודף אחריה, אבל אני יודע שהיא זריזה יותר ממנו. הוא לא ישיג אותה. אין לה סכנה. עדיין, אבל אני שואל את עצמי, כן, אבל מה הוא רוצה? הוא רוצה להרוג אותה, או שהוא רוצה להחזיר לה את הסכין?
נכון.
הוא לא מתאר להם להפעיל את דין עודף. אני מדבר על השאלה העקרונית, איך אני מסתכל על סיטואציה כזאת.
אוקיי.
אז זה צד אחד של המטבע, שלדון לקו זכות, זה בעצם כן להפעיל שכל ישר, להגיע למסקנה ש... שמה מה מה באמת סביר בסיטואציה הזאת. אני באופן כללי לא אוהב את המונחים שמתן בנימין הזה השתמש, אומר זה אמת קיומית, זה לא אמת עובדתית. לא יודע מה זה אמת קיומית, זה אוקסימורון. אומרת, אם זה אמת אז זה אמת, ואם זה קיומי אז זה לא אמת, אז זה עניין פסיכולוגי, מוסרי או מה שלא יהיה. אני חושב שהזכרתי כבר בעבר את הדברים של הרב דסלר במכתב מאליהו, שהוא מביא את הגמרא שאומרת שמותר לשקר בסיטואציות מסוימות. כן, בשלושה דברים, באילו מציאות שם, תלמיד חכם נוהג לשקר, יש עוד מקומות, משנים מפני השלום וכולי, אז אפשר לשקר במקומות מסוימים. אומר הרב דסלר, בסיטואציות האלה זה בכלל לא שקר, כי שקר זה דבר שאותו אסור להגיד. אבל כאן זה הדבר שאותו נכון להגיד. אז אי אפשר להגיד שמותר לשקר, הדבר הזה הוא בכלל לא שקר. זו הטענה שלו. בעיניי זאת אמירה מקוממת. זה שקר כי זה שקר, כי זה לא נכון. נכון, מותר לך לשקר בגלל שיש ערך אחר שדוחה את איסור השקר. אתה לא יכול להגיד שזה לא שקר. אתה יודע, אז גם כאין זה גם כאן. אני לא יודע מה זה אמת קיומית. אמת קיומית, או שזה אמת או שזה לא אמת. כן, אמת קיומית זה ג'ורג' אורוול, כן? מלחמה היא שלום, עבדות היא חירות, בערות היא כוח. כן, זה ה-1984 ששוטפים לאנשים את המוח, קומוניסטים, כן? משכנעים אותם בהפך מן האמת, ואם אתה חוזר על זה מספיק פעמים, אז הבן אדם אולי גם משתכנע בסוף. אוקיי, אז עכשיו, בעצם הטענה של לדון לכף זכות, זה בעצם להפעיל שכל ישר. זה נקרא לדון לכף זכות. ואפילו המקרה הזה של רבי עקיבא, שהזכרתי קודם, שדן את הבעל בית שלו לכף זכות, עובדה שהגמרא באמת מביאה, שבסוף התברר שזה אכן היה, זאת אכן הייתה המציאות. הוא באמת פענח נכון את המציאות. למרות שזה היה דבר בלתי סביר לחלוטין. אלא מאי? כנראה שרבי עקיבא הכיר את בעל הבית הזה, והוא ידע שהוא אדם צדיק, שהוא לא מלין שכר לפועלים שלו, ואם הוא הלין את השכר, כנראה שכל המקורות המימון שלו התייבשו, מסיבות שונות. וזה הפירוש הסביר, לא בגלל שרבי עקיבא היה אציל נפש, ודן אותו לקו זכות עם שכל לקום. אמת קיומית, מה שנקרא. לא, זאת הייתה אמת העובדתית. כי אם הוא צדיק כזה, לא סביר שהוא סתם מלין שכר. ולכן כנראה היו כל מיני סיבות, למרות שעל פניו זה נשמע דחוק או לא סביר. אז זה סעיף א', לדון לקו זכות.
אבל לפי זה יש מצווה כללית, שאני לא יודע בשביל מה צריך לכתוב אותה, אבל היה אומרים ככה, שתפעיל שכל ישר. לא רק בעניין של לדון לקו זכות, בכל דבר. וזה מובן מאליו.
לא, הסברתי קודם, שזה דווקא בהקשרים האלה, ושלהפעיל שכל ישר בכל מקום זה ודאי נכון. אבל פה יש לך לפעמים יצר לא להשתמש בשכל הישר. והציווי בא להגיד לך, אל תיכנע ליצר הזה. גם פה תקפיד להפעיל את השכל הישר. וכשאתה רואה בן אדם צדיק שעושה פעולה רעה, אז אתה אומר, וואלה, אז הוא לא צדיק, וזה בעצם יצר. אם היית חושב עוד רגע, והיית אומר, שנייה, אם הוא כזה צדיק, בוא ננסה לחשוב, אולי יש בעצם פרשנות מפרגנת. אבל אתה לא עוצר לחשוב, כי אתה ישר שופט אותו. על זה יש את הציווי הזה של לבי דן את כל אדם בקו זכות. במקומות שבהם יש לך יצר, לא להפעיל את השכל הישר. במקומות אחרים, סתם להפעיל את השכל הישר, זה ברור, אבל זה מתבקש מאליו, זה לא צריך לדבר. בכל אופן, אז זה סעיף א', הסעיף של לדון לקו זכות, ובעצם אם אני מסכם, אז הוא אומר שזה אמת קיומית, אני טוען שזאת האמת העובדתית. לדון לקו זכות פירושו להיצמד לאמת העובדתית. עד ככל האפשר, או במקרה של ספק לחזקת כשרות. זה קצת חריג, אבל באופן עקרוני, זה להפעיל שכל ישר ולהיצמד לאמת העובדתית. העיקרון השני זה התאר של אוקם. תאר של אוקם עוד פעם הוא מניח שזה, נקרא לו בשפה הזאת, אמת קיומית. אתה מאמץ את הפירוש או את התיאוריה הפשוטה יותר, אבל לא בגלל שזה הפירוש הנכון יותר, אלא כי מבחינתך יותר נוח לעשות בו שימוש. זה אמת קיומית, זה לא אמת עובדתית. כן? זה בעצם ההנחה השנייה שלו לגבי התאר של אוקם. בואו ננסה רגע לראות קצת סיטואציות. רב חיים, עוד פעם רב חיים מבריסק, ידוע שהוא פירש את הגמרא בחגיגה, בתחילת חגיגה, הגמרא מביאה שם שלושה סימנים של שוטה. מי שלנו מבית הקבעות בלילה, מקרע את בגדיו, ולא זה עוד משהו, מדבר אל עצמו, לא זוכר, יש שם שלושה סימני שוטה. הגמרא דנה שמה בשאלה, האם בשביל לקבוע שמישהו הוא שוטה, זה סטטוס הלכתי, יש לו השלכות, צריך את שלושת הסימנים או שמספיק אחד מהם? והגמרא אומרת שצריך את שלושתם. זאת אומרת, לפי אחת הדעות לפחות שצריך את שלושתם. למה צריך את שלושתם? ומה אומרת? כי אם הוא יוצא לבד לן בבית הקברות בלילה, אז יכול להיות שהוא שכח שם משהו, ולכן הוא הולך בלילה לבית הקברות כדי להוציא את הדבר. אתם רואים, זה לדון לקו זכות. זאת אומרת, הוא לא באמת כזה שדורש על המתים, אלא הוא שכח משהו בבית הקברות ביום, אז הוא הולך לשם להביא אותו. ואם הוא מקרע את בגדיו, אז יכול להיות שהוא פשוט מתרכז באיזושהי סוגיה ולא שם לב, ולכן הוא מקרע את בגדיו. כן, כמו רבה בסוגיה בשבת שמה, שעם ההוא, עם המין ההוא שאומר לרבה, עמא פזיזה, דקדמית ופומייכו לאודנייכו, כן, רבה פצע את עצמו תוך כדי שהוא היה חשב על איזושהי סוגיה. אז גם זה לא סימן מובהק, כי יכול להיות שאפשר לפרש את זה באופן, לדון אותו לקו זכות, כן, לחשוב שהוא שפוי. הוא עושה זה מסיבות הגיוניות. וכנה לגבי שלושת הסימנים, מביאים, לגבי כל אחד מהם, מביאים הסבר. אז אומר, אז שואל רב חיים, אז מה זה עוזר שיש, אז לכן צריך שלושת הסימנים. אז שואל, מה זה עוזר שיש שלושת הסימנים?
סטטיסטית.
יש שלושת הסימנים, עדיין, זה שהוא לן בית הקברות בלילה זה בגלל שהוא שכח שם משהו. זה שהוא מקרע את בגדיו זה בגלל שהוא מתרכז באיזה סוגיה עיונית. אז יש לך הסברים לכל דבר כזה, אז מה זה עוזר שיש לך שלושת הסימנים?
סבירות, סבירות.
זהו. אז אומר רב חיים, שבעצם מה שיש כאן זה אותו רעיון של חזקת שלוש פעמים. אנחנו יודעים שיש בהלכה בהרבה מקומות חזקת שלוש פעמים. למשל, בווסתות של אישה. שלוש פעמים שאישה רואה וסת באותו תאריך או באותה הפלגה או משהו כזה, אז חזקה שזאת הווסת הקבועה שלה. אחרי שלוש פעמים. למה? אולי זה שלוש פעמים מקרה. פעם, מקרה אחד זה נפל בוו בחודש, במקרה הבא, במקרה עוד פעם נפל בוו בחודש, ובחודש הבא עוד פעם במקרה נפל בוו בחודש. הרי אם זה קורה פעם אחת, אז אתה אומר, טוב, אולי זה מקרה. אם זה קורה פעמיים, גם אתה אומר, אולי זה מקרה. אז גם שלוש פעמים זה יכול להיות מקרה. אז אומר רב חיים, כן, וסתות, ומתו אחיו בחמת מילה, ויש הרבה דוגמאות בהלכה ששלוש פעמים יוצרות חזקה. אפילו חזקת קרקעות, יש כאלה שקושרים את זה לשם. הגמרא, הולכי יושע, קושרים את זה לחזקות של שור המועד, שנוגח שלוש פעמים ועוד. אז הרב חיים אומר שבעצם באמת מדובר פה באיזשהו סוג של הסתברות. מה זאת אומרת? כל מקרה כזה יכול להיות מקרי. לא להעיד על הטענה שאני מחפש לראיה. למשל, במקרה של סימני שוטה, אז נגיד שזה שהוא נולד בבית הקברות בלילה, יכול להיות שזה מקרה כי הוא שכח שם משהו, וזה לא בגלל שהוא שוטה. וזה שהוא מקרע את בגדיו, זה לא בגלל שהוא שוטה, אלא בגלל שהוא מתרכז באיזושהי סוגיה. וכנה לגבי הדבר השלישי. אבל אם קרו שלושת הדברים, אז כבר זה בלתי סביר להגיד שכל אחד מהם קרה מסיבה מקרית אחרת. למה זה בלתי סביר? כי יש הסבר פשוט אחד שמסביר את שלושת העובדות. וברור שהסבר אחד שמסביר את שלושת העובדות, זה הסבר פשוט יותר מאשר שלושה הסברים שכל אחד מסביר את אחת מהעובדות, משלושת העובדות. אם יש לי הסבר אחד שמסביר את שלושת המקרים, על פי התאר של אוקם, זה הסבר פשוט יותר מאשר שלושה הסברים שונים שכל אחד מסביר את אחד המקרים. ובעצם מה שיש כאן זה התאר של אוקם. וכל חזקות ג' פעמים בהלכה בעצם מבוססות על התאר של אוקם. הן בעצם אומרות, אם יש לי שלושה מקרים שמעידים על אותו דבר, למרות שכל אחד מהם יכול להיות מקרה, אני מעדיף את הפרשנות שאכן באמת יש את הדבר הזה שגורם למקרים, כי זה הסבר שמבוסס על עיקרון אחד, ולא את ההסבר שבכל פעם זה קרה במקרה בגלל סיבה אחרת. כי זה שלושה הסברים שונים שכל אחד מסביר מקרה אחר. ושוב פעם, זה התאר של אוקם. תחשבו על הכללה מדעית. אני רואה כל מיני גופים שנופלים לכדור הארץ, כן? אני רואה כדור, אני מחזיק כדור, אני עוזב אותו, הוא נופל לכדור הארץ. עכשיו אני מחזיק טלפון, אני עוזב אותו, גם הוא נופל לכדור הארץ. אני מחזיק תיק, אני עוזב אותו, גם הוא נופל לכדור הארץ. טוב, אז כנראה שכל הגופים בעלי המסה נופלים לכדור הארץ. למה? יכול להיות שרק תיקים, טלפונים וכדורים נופלים לכדור הארץ. למה לא? עליתי במקרה על שלושה סוגי דברים שהם במקרה נופלים לכדור הארץ. למה להניח שזה נכון לכל לכל הגופים בעלי המסה? עוד פעם, מדובר בתאר של אוקם. מה זאת אומרת? יש אפשרות להגיד שתיקים נופלים לכדור הארץ מסיבות מסוימות. כדורים נופלים לכדור הארץ מסיבות אחרות. וטלפונים נופלים לכדור הארץ מסיבות שלישיות. יכול להיות, הסבר אפשרי אחד. הסבר אפשרי אחר, שהנפילה לכדור הארץ מבוססת על תכונה שקיימת בשלושת סוגי העצמים האלה. התכונה הזאת זה להיות בעל מסה. כיוון שההסבר השני הוא פשוט יותר, כי זה הסבר על סמך עיקרון אחד שמסביר את שלושת סוגי המקרים האלה, אז הוא יותר פשוט מהסבר שנותן הסבר שונה לכל אחד מהסוגים. וכיוון שכך, ההכללה המדעית שאותה אנחנו עושים, זה חוק הגרביטציה. שכל דבר בעל מסה נופל לכדור הארץ. אז אתם רואים שגם בהקשר המדעי ובכל הקשר אחר, כשאנחנו משתמשים בעצם, אנחנו בוררים בין הסברים שונים, אנחנו משתמשים בתאר של אוקם, כמכשיר לבדוק מי הוא ההסבר, אנחנו בודקים מי ההסבר הפשוט יותר, והתאר של אוקם אומר לי לאמץ אותו. לאמץ את ההסבר הפשוט יותר. כן, זה בעצם על רגל אחת. עכשיו אני שואל, מתן בנימין הניח שהתאר של אוקם גם הוא בעצם אמת קיומית. למה? כי למה להניח שפשטות של הסבר היא אינדיקציה לנכונות שלו? זה שזה פשוט, אז מה אם זה פשוט? בעיניך זה פשוט, יכול לבוא מישהו אחר שבעיניו זה לא יהיה פשוט, כי ככה הראש שלך בנוי. וזה סטייטמנט עליך שההסבר הזה יותר פשוט מאשר ההסבר ההוא. ושהראש שלך בנוי כך. אם יהיה מישהו שהוא מעדיף דווקא הסברים תלת ראשיים, אז מבחינתו ההסברים, שלושה הסברים שונים, אולי יראה לו יותר פשוט ומתבקש. אז לכן, פשטות היא לא קריטריון לאמת. אלא מה? אני מאמץ את ההסבר הפשוט מסיבות טכניות, מתודולוגיות. כי אם זה עושה את העבודה, למה להשתמש בהסבר המסובך? גם הסבר פשוט עושה את העבודה. לא כי הוא יותר נכון, אלא כי הוא לא פחות נכון מהשני. כן, מקביל לטיפוס השלישי ברמב״ם. אתה לא יודע איזה משני ההסברים נכון, אז אתה מאמץ את ההסבר הנוח יותר. אם אתה יודע איזה משני ההסברים נכון, אז תאמץ אותו. אם אתה לא יודע, המצב שקול, כמו אותו אדם שאתה לא יודע אם הוא צדיק או רשע, אז תאמץ את ההסבר שיותר נוח לך. תדון אותו לכף זכות, כביכול. כן? תגיד שההסבר הוא יותר פשוט. אז הטענה בעצם כלפי התאר של אוקם, שזה כלל מתודולוגי. ואני שואל, שאלה פשוטה, סתם שכל ישר. אני אומר לך, האם אתה באמת מאמין שחוק הגרביטציה נכון? שכל הגופים בעלי המסה נופלים לכדור הארץ? או שאתה אומר לא, אני בינתיים משתמש בהסבר הזה, כי כל עוד הוא לא נסתר, אז הוא הכי פשוט. נדמה לי שכל אדם סביר יענה פה, אדם סביר וישר, יענה פה שברור שהוא חוק גרביטציה נראה לו בבירור נכון. עוד פעם, לא בוודאות, שום דבר לא ודאי, אבל הוא כנראה נכון. זה לא מקרה ששלושת הסוגים האלה נופלים לכדור הארץ, אם יש לי הסבר משותף שיכול להסביר את שלושת המקרים. ההסבר המשותף הוא אכן יותר טוב, לא רק יותר נוח ופשוט, הוא יותר טוב. פשטות היא קריטריון לאמיתיות. זו הטענה שלי. ועקרון התאר של אוקם הוא לא עיקרון מתודולוגי. הוא כלי להגיע לאמת. ההסבר הפשוט יותר הוא גם ההסבר סביר, סביר שהוא גם ההסבר הנכון יותר. כן? אם הייתם רואים בן אדם שבשלושה הקשרים שונים מתנהג כמו חולה רוח, כן, שותה כזה. מה הייתם אומרים? כל פעם הייתם דנים אותו לכף זכות באופן אחר? שהייתם אומרים, לא, לא, אז אם שלוש פעמים, כן, אם הוא ירוק מבחוץ, אדום מבפנים, ויש לו גרעינים של אבטיח, אז זה כנראה אבטיח. זה לא תפוז שהוא במקרה גם אדום, במקרה גם ירוק, ובמקרה יש לו גם גרעינים של אבטיח. נכון? זה לא עיקרון מתודולוגי. אם הייתי צריך להאמר, הייתי מאמר שזה אבטיח ולא תפוז. זה לא סתם בחירה שרירותית, בגלל שזה נוח לי וזה לא פחות טוב מהאופציה השנייה. זה יותר טוב מהאופציה השנייה. ושוב, ודאות אין. זה לא, אני לא טוען שזה ודאי, אבל אני כן טוען שזה הרבה יותר מסתבר. אז לכן, הטענה שלי זה שהתער של אוקם, גם הוא, כמו הדרישה לדון הקו זכות, גם התער של אוקם הוא לא כלי עבודה פרקטי או אקזיסטנציאלי. התער של אוקם הוא כלי להגיע לאמת. אנחנו רואים כל פעם שאנחנו מכניסים יד לאש, אז היד נשרפת. האם זה אומר שאש תמיד שורפת דברים שבתוכה? או שזה אומר שאני לא יודע, אני תמיד בדיוק התעורר אצלי כאב כשהיד שלי נכנסה במקרה לתוך האש. נכון? כולנו מבינים שלא, כנראה אש שורפת. אפשר לשאול שאלה פילוסופית על מה זה מבוסס. זאת אומרת, למה באמת אנחנו מניחים כך? אבל נדמה לי שקשה מאוד להתכחש לזה שככה אנחנו מניחים. עובדתית ככה אנחנו מניחים. זאת אומרת, לכן ההסבר הפשוט מבחינתנו נראה כהסבר הנכון. פילוסופית אפשר לשאול באמת למה. למה שיהיה קשר בין פשטות לבין אמיתיות? זאת שאלה פילוסופית טובה, אני אגיע אליה בהמשך. אבל קודם כל אני רוצה להצביע על העובדה, להתאמם ולהגיד, לא, לא, זה לא יותר נכון, אני מאמץ את זה משיקולים פרקטיים בלבד, או שיקולי נוחיות בלבד, זאת התאממות. זאת אומרת, בני אדם לא באמת חושבים כך. כל שהם טועים, אבל הם לא באמת חושבים כך. יש, כן, גם בהיסק של הצד השווה, אז זה גם בעצם בנוי כמו הכללה מדעית. נגיד, יש לי שני אבות מלמדים, שמלמדים על תולדה כלשהי. נגיד, אב A ואב B, והתולדה היא C. עכשיו, לאב A יש תכונה X שאין אותה ל-C, לאב B יש תכונה Y שאין אותה ל-C, ולכן כשאני רוצה ללמוד את C מ-A, אני אומר, מה ל-A שכן יש לו תכונה X? אני רוצה ללמוד אותו מ-B, מה ל-B שכן יש לו תכונה Y? ומה עכשיו? הייתי מצפש, אוקיי, זה ייצר פה, אז אי אפשר ללמוד. כי אי אפשר ללמוד לא מ-A ולא מ-B. אבל הגמרא לא אומרת ככה. הוא אומרת, וחזר הדין, לא ראי זה כראי זה ולא ראי זה כראי זה, הצד השווה ל-A ול-B, שבשניהם יש תכונה Z, והתכונה הזאת קיימת גם ב-C, לכן אני יכול ללמוד על C מ-A ומ-B ביחד. למרות שמכל אחד לחוד לא יכולתי ללמוד, כי יש תכונה שמפריעה להיסק, אבל משניהם ביחד אני כן יכול ללמוד. על מה זה מבוסס? גם כן אתר של אוקם, זאת הכללה מדעית, זה פשוט אותה לוגיקה של הכללה מדעית. מה זה אומר? זה בעצם אומר שכנראה לא התכונה X גורמת לדין שיש ב-A. איך אני יודע את זה? כי גם ל-B יש את אותו דין, למרות שאין לו את התכונה X. אז בדרך של אלמינציה, אני אומר, כנראה שלא X הוא הגורם לתכונה. ואז אני אומר, אבל גם Y הוא לא הגורם לתכונה. נכון שב-B יש את Y, ולכן, אולי לכן יש את הדין הזה. אבל ב-A שאין את התכונה Y ועדיין יש את הדין הזה, אז רואים שלא צריך את Y בשביל לחולל את התוצאה ההלכתית. ואז מה? עדיין יכול להיות מצב שהתוצאה מתחוללת על ידי או X או Y. כל מי שיש לו את אחת משתי התכונות, יהיה לו את הדין שעליו אנחנו מדברים. זאת אומרת, מה? זה נכון, זה אפשרות. אבל ההסבר הזה יותר מסובך או פחות פשוט מההסבר האלטרנטיבי. הרי ל-A ול-B יש תכונה משותפת, Z. ואם בשניהם יש את הדין הזה, אז כנראה הרבה יותר נוח, הרבה יותר סביר, לתלות את הדין הזה בתכונה Z, ולא בתכונה או X או Y. זה הסבר יותר פשוט. ואם הדין תלוי בתכונה Z, את התכונה Z יש ל-C, לתולדה. אז לכן גם התולדה יהיה את ה... יהיה את ה... אולי אני...
אמרה, ואני זורק קובייה מהפעם. כל פעם היא נופלת על שש. יש אפשרות שזה מקרי, יש אפשרות שזה מישהו רימה בקובייה. אז הסבירות של האפשרות השנייה לעומת הסבירות הראשונה היא בפערים של
כמעט 100%.
אוקיי, מה השאלה?
ברור שהאתר שלו קם בעניין סטטיסטי הגיוני ולא סתם איזה קיומיות. תומך מה שהרב אומר, שזה ברור שזה קיומי לחלוטין.
אוקיי, זה מה שאני אומר. רגע, ועכשיו התוכנה נראית אחרת, אני לא... רגע. אוקיי. אתה יודע למה זה נקרא שיפור של התוכנה כשהופכים אותה ליותר מסובכת? טוב, בכל אופן, אז תראו, אני... יש פה מלמד אחד, מלמד שני ומלמד שלישי. אוקיי? זה A, זה B, זה C. אוקיי? ל-A יש את התכונה X. ל-B יש את התכונה Y. ל-C אין לא את X ולא את Y. ויש פה גם את התכונה Z, וגם פה יש את התכונה Z, ול-C יש את התכונה Z. אוקיי? עכשיו, איך בנוי הצד, תמיד הצד השווה זה ככה. עכשיו, אני רוצה ללמוד את C, נגיד ש-A ו-B זה אבות נזק. אז A זה קרן ו-B זה בור. בסדר? או A זה אש ו-B זה בור. כן, שנזכור יותר את ה-A ואת ה-B. אז זה אש ובור, בסדר? ו-C זה משהו אחר, לא יודע מה זה. C זה ים. אז האש, יש לה את התכונות X ו-Z, אני רוצה ללמוד את C מ-אש. אומר לו, מה לאש שכן יש את X? אז אי אפשר ללמוד ממנו. וטוב, אז B הוכיח. אומר לו, מה ל-B שכן יש את Y, והרי ל-C אין את Y. אז אי אפשר ללמוד. ואז אני לומד פתאום משניהם יחד, נכון? איך אני יכול ללמוד משניהם יחד? יכול להיות ש... ב-A חייבים לשלם בגלל התכונה X, וב-B חייבים לשלם בגלל התכונה Y. וב-C שאין לא את X ולא את Y, לא חייבים לשלם בכלל. ומה אומרת? לא, אפשר ללמוד. זה הצד השווה, שזה בעניין לב משני כתובים, זה אחת מהמידות שהתורה נדרשת בהן. למה? בגלל שיש לי עוד אופציה פרשנית, שבעצם הדין ב-A וב-B מתחולל לא על ידי X או Y, אלא על ידי Z, שקיים בשניהם. עכשיו, אם זה הסיבה לדין, Z הרי קיים גם ב-C. אז אם כל מי שיש לו Z חל עליו הדין, הוא חייב לשלם, אז גם C שיש לו את Z חייב לשלם. עכשיו בעצם יש לי שתי תיאוריות. תיאוריה אחת תולה את הדין ב-Z. תיאוריה שנייה תולה את הדין ב-X או Y. אוקיי? אז עכשיו אני יכול... יש לי שתי תיאוריות, שתיהן תקפות. שתיהן אפשריות. אני יכול להגיד שזה שב-A וב-B חייבים לשלם, התיאוריה היא שכל מי שיש לו או X או Y חייב לשלם. מה תהיה התוצאה של זה? ש-C לא חייב, נכון? התוצאה תהיה ש-C לא חייב לשלם. כי ל-C אין את X ואין את Y. אבל זה, אם אני מאמץ את ההסבר הזה, ש-Z אחראי לחיוב לשלם, אז C יהיה חייב לשלם, כי יש לו את Z. אז הנפקמינה בין שני ההסברים האלה, זה בשאלה האם C חייב לשלם או לא, האם אפשר ללמוד אותו מ-A ומ-B או לא. והצד השווה אומר לנו שכן, לומדים אותו מ-A ומ-B. למה? כי אנחנו מעדיפים את ההסבר הזה, על פני ההסבר הזה. למה אנחנו מעדיפים אותו? כי הוא פשוט יותר. אם אתה תולה את הדין בפרמטר אחד, Z, זה הסבר יותר פשוט מאשר לתלות את הדין באחד משני פרמטרים, או X או Y. וכיוון שכך אנחנו מאמצים את ההסבר הפשוט יותר, והצד השווה בעצם, המידת דרש הזאת, בנויה על זה. אתם עדיין רואים את זה?
הרב, אבל עדיין במקרה ש-X ו-Y יש להם ניחוח שהוא יותר הקשרי לגבי התוצאה, ול-Z אין את זה. אנחנו נגיד את זה
במה שהיא אחרת. זה רק שאלה של עדיפות, זה לא משהו מכריע.
גם בדרכי העסק התלמודי, זה גם רואים מכם כאלה?
כן, כן, ברור. במקום שבו יש לך תכונה משותפת שהיא לא רלוונטית, אף אחד לא יעשה צד שווה. אז הטענה בעצם שאני רוצה לטעון לסיכומו של עניין, זה בעצם הסעיף השני. הסעיף השני אומר שגם עקרון התאר, עקרון התאר גם הוא לא כלל מתודולוגי בלבד, אלא גם הוא בעצם כלל שבורר לי את ההסבר הנכון יותר, ולא סתם איזשהו הגרלה שרירותית, אני רוצה לבחור את הדבר הפשוט, כי יותר נוח לי לעשות בו שימוש. הערה האחרונה שבה אני אסיים כרגע, אנחנו נמשיך עוד בפעם הבאה, זה ההנחה השלישית שלו. ההנחה השלישית שלו זה שגם אם אני מאמץ את הגישה שלו לגבי התאר של אוקם ולגבי לדון לקו זכות, אז התאר של אוקם יכול לחזק את המשנה שדורשת לדון לקו זכות. אני גם על זה חולק. אבל אפילו נניח שנאמץ לצורך הדיון את שתי הפרשנויות הראשונות שלו. לדון לקו זכות זה אמת קיומית, והתאר של אוקם זה אמת מתודולוגית ולא עובדתית. עדיין אני לא מבין למה התאר של אוקם מחזק את הדרישה לדון לקו זכות. מה זה עוזר? אולי להשתמש בזה כאיזשהו סוג של אילוסטרציה. לא ראייה. יש פה איזשהו סוג של התבטלות מאוד אופיינית בפני המדע. אם המדע עושה משהו לגמרי טיפשי ולא הגיוני, אז מזה אני יכול להוכיח שגם בהלכה הכל בסדר. גם בהקשר המדעי זה טיפשי ולא הגיוני. כן, אבל המדע קדוש. המדע קדוש. אז אם זה טיפשי ולא הגיוני שם, הכל בסדר. זה כמו כל מיני הסברים שנותנים לדברים לא ברורים באמצעות תורת הקוונטים. תורת הקוונטים מעצמה היא מוזרה. אז מה עוזר לי הסבר? כן, מילון אנגלי-אנגלי קראתי לזה. מה עוזר לי הסבר של תופעה לא מובנת אחת באמצעות תופעה לא מובנת אחרת? זה לא עוזר שום דבר. בכל היותר אתה יכול להגיד לי שגם בהקשר המדעי אני מחפש את אותו הסבר. כמו שבאמת הרבה פילוסופים שאלו, מה ההצדקה לתאר של אוקם או להנחות של המתודולוגיה המדעית? מהי ההצדקה? אם יש להם הצדקה במובן שהן חותרות לאמת. או שבאמת זה רק כללים מתודולוגיים. את השאלה הזאת אפשר לשאול גם בהקשר המדעי, לא רק בהקשר התורני. להפך, אם היית אומר שהתאר של אוקם הוא כלי לחשיפת האמת, אז זה היה יכול אולי לחזק את הטענה שהדרישה לדון לקו זכות גם היא בעצם לא מנותקת מהאמת. כי אנחנו רואים שלפעמים הנסיבות יכולות לעזור לנו לברור הסבר אמיתי, למרות שאין לנו הוכחות ישירות לזה שהוא אמיתי. הוא לא נראה יותר אמיתי מצד עצמו, אבל הנסיבות מראות שכן. זה אפשר לראות גם בתאר של אוקם וגם בלדון לקו זכות. אבל דווקא אם מאמצים את ההסבר שלו, שגם בתאר של אוקם וגם בלדון לקו זכות זה רק כללים מתודולוגיים, אני לא רואה למה התאר של אוקם מוסיף באיזושהי צורה ללדון לקו זכות. עכשיו, כל זה בעצם היה איזושהי הקדמה ראשונית. בשיעור הבא אני אכנס לאפלטוניות מדעית כשאני אשתמש במה שראינו כאן. זה נותן לנו את המסגרת. אוקיי, עד כאן. יש הערות או שאלות, אז...
כשהזכרנו משהו בקשר להשוואה בין המדע הקדוש והתורה שכאילו... זה פשוט, המדע לא קדוש, אבל הוא מוכיח כל יום את עצמו. אם מטוס ששוקל, אני יודע, מיליון טון, עולה לאוויר, על פי כללים מדעיים, אז מה יש להתבקר? זה עובדה.
יפה, אבל שים לב, מה שאתה אומר, אני אגיע לזה בפעם הבאה, שים לב המשמעות של מה שאתה אומר. המשמעות של מה שאתה אומר, שהתאר של אוקם בעולם המדעי, הוא לא כלל מתודולוגי, הוא כלל לחשיפת האמת, כי עובדה שזה עובד.
נכון.
אבל הוא טען שזה כלל מתודולוגי, ורצה להביא מזה ראייה לכלל מתודולוגי אחר של לדון לקו זכות. זה לדעתי לא מועיל כלום. מה שאתה טוען, אני מסכים לגמרי. אבל מה שאתה טוען מוכיח שהוא לא צודק, לא שהוא כן צודק. זה מוכיח שבהקשר המדעי, התאר של אוקם הוא כלי לחשיפת האמת, ולא נכון. כלי לברירת תיאוריות של נוחיות,
מסכים.
כלל נוחיות.
מסכים?
אוקיי.
יכול להיות שעזן, זה משהו אחר.
מה?
לדון אדם לקו זכות, לדון אדם, לא לדון למטוס, לא לדון כוח משיכה. יכול להיות שיש פער בין הדברים, בין לדון לקו זכות.
אין בעיה, אני רק אומר שהקשר שהוא עשה, לדעתי לא נכון.
זה נכון.
אבל בדוגמה של לדון לקו זכות, אז מאוד מהדהדת לי את מה שדיברנו אתמול בשיעור על דוגמטיקה. אז מעניין אותי לדעת אם הרב מתכוון להתעסק בזה בהקשר שם, כלומר, אם בן אדם מפרשן את הסיטואציה במקרה אחר, אז מה בעצם הדרישה המוסרית או מהמשנה, מה בעצם דורשים ממנו לעשות? אז סקרנו את
הדעת אם... הוא צריך לפרש כמיטב הבנתו. אי אפשר לדרוש מבן אדם איך לפרש דברים. מה שהוא מפרש זה מה שהוא מפרש.
אז עצם המשנה, כאילו, מה היא באה להורות, מה
זה
היא
מה
באה
שאמרנו,
לחנך?
זה מה שהסברתי קודם. המשנה באה להגיד, אל תלך אחרי יצר הרע, תשקול ברצינות מה אתה חושב. היצר הרע לפעמים גורם לנו לאמץ פרשנויות שכאילו אני יכול להציג אותן כפרשנויות סבירות. הנה תראה, הוא עודף אחריה עם סכין. מה, אתה לא מבין שהוא הולך להרוג אותה? לא, לא, רגע, תעצור. זה יצר הרע. תחשוב עוד פעם, הרי מדובר בבן אדם שהוא רבי אריה לוין. מה, אתה באמת חושב שהוא הולך להרוג אותה? אבל לפעמים יש לנו איזושהי נטייה להשמיס אותו ישר. אנחנו רואים את זה מיד. זה, הצו אומר, אל תלכו אחרי הנטייה הזאת. אבל כן, תעשו פירוש ישר. תצמדו לשכל הישר.
הבנתי, תודה.
אוקיי, שבת שלום.
שבת שלום.
שבת שלום, שבת.